היו סומכים על חלק מהקורבנות, עושים סמיכה עם הידיים, וצריך שמיד אחר כך תהיה השחיטה, תכף לגאולת תפילה ותכף לנטילת ידיים ברכה. נוסיף הבאי, אפנו נאמר תכף לתלמידי חכמי ברכה, שנאמר ויברכני השם בגללך. כן, לבן יודע לומר שבזכות יעקב הוא קיבל ברכה, או ממקור אחרי ביתם המאחה, ולברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. הדחיפה, החיבור המהיר, תאות, באה לציין שהדבר הנסמך מיד יש לו יחס קשר עם הדבר שסמוך אחריו. זאת אומרת, הסמיכות באה לציין זיקה, בגלל שהיא מכשרת את הנושא לקבל תועלת רצויה מפעולה נסמכת אחרי זה. הזיקה היא בעצם יצירת תהליך, הכשרה, שמאפשר לדבר הבא להביא את, לפעול את רישומו, לפעול את מה שהוא צריך לפעול בצורה יותר טובה. אותה שאתה מחבר בין שני דברים שהם טובים כל אחד, כשאתה מחבר אותם אתה בעצם יוצר פה תהליך שיכול לבנות משהו יותר נכון, יותר שלם. וזה בא ללמד אותנו, הסמיכה בשלושה דחיפות. תכף לסמיכה שחיטה. מה היחס בין הסמיכה לבין השחיטה? הסמיכה, עיקר הסמיכה הייתה תפקידה וידוי. הסמיכה מחוברת עם הוידוי, כמו שאנחנו רואים בעבודת הכהן הגדול, הוא שמח שתי ידיו עליו והתוודה. כאן אנחנו יכולים לומר, עיקר הסמיכה זה החזרה בתשובה. להורות שחטא האדם בא מפני שכוחותיו הנפשיים נסמכים על יסודי הנפש הבמית. כשסומכים ידיים על הלכה צריכים להישען. לסמוך ידיים זה היה להישען על הבהמה, להישען על הראש שלה. ואז בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, כל החטאים שלי זה בגלל שאני נשען על הבהמיות. זה השורש לכל החטאים. העובדה שאני נשען על הבהמיות שלי, על חומריות שלי, זה גורם לכל, על זה אני מתוודה. על זה הצער הגדול, על זה נרשת תשובה. והנפש הבהמית היא, בגללה, היא עלולה, היא מה שמתה את האדם מדרכו הישר. טוב, זה התוודת, בכית, התלונת אותו, מה אתה רוצה לתקן בעניין? אני רוצה לעשות תיקון. אני רוצה לשחוט את הבהמה. מה זה לשחוט את הבהמה? זה מעשה שבא ליצור תיקון פנימי בתוכנו, הבהמה שבאנו. אומנם אתה שוחט בהמה, אבל זו בהמה שלך שקנית בכספך, והיא בעצם ביטוי והמשך של הבהמה שבך, להורות על העברת שליטת הכוחות הבהמיות ממנו. אנחנו רוצים לקחת את הכוחות הבהמיים שהם עד עכשיו שלטו בנו ולשחוט אותם. לשחוט זה בעצם לבטל את השליטה שלהם, ומי שישלוט עכשיו זה דווקא הכוח העליון. לוקחים את הבהמה, מזים את הדמה על המזבח, מקריבים אותה. עכשיו אנחנו רוצים לקחת את כל הכוחות הבהמיים ולהעביר אותם לשליטת הקודש ולהנהגת הקודש. ולכן רק הסמיכה, זה שאדם סומך ידיו לפני השחיטה, הוא בעצם אומר אמירה. אם אדם רק שוחט, אדם לא, בעצם מה אתה שוחט? מה רצית לומר בשחיטה הזאת? שסומך ידיים ומתוודא, אתה בעצם אומר אמירה. הנושא הוא הכוחות הבהמיים, הבעיה היא ההישענות, והשחיטה זה הרצון לתקן. אז הסמיכה היא בעצם הגדרת הסוגיה, והשחיטה הסמוכה לה היא הצבת הפתרון. זאת התועלת מהשחיטה בבית המקדש. תכף לגאולת תפילה. התפילה, כל זמן שתהיה מובלעת באדם רק בשביל כוספו הפרטי, אם אדם מתפלל בגלל הדברים הפרטיים שלו, או בגלל שהוא מתגעגע לריבונו של עולם ברמה האישית, להטבתו היחידית, לדברים שהוא צריך, זה לא תפילה שלמה רצויה. זה לא מטרת התפילה. כי המטרה של התפילה היא לרומם את האדם. ופה אתה לא מתרומם, אתה נשאר עדיין בדלת אמות שלך, בין אם זה הדלת אמות הגשמיות או הדלת אמות הרוחניות, אתה נשאר את הפרטי. אנחנו רוצים השלמות האמיתי שיעשה אדם את עצמו מובלע ברצונו לחפץ הכללי. אדם צריך להתרומם לרצונות כלליים. הדרך היחידה של האדם קצת להתרומם זה לרצות רצונות קצת יותר רחבים מאשר הפרטיות שלו, חפץ כלל עם השם. ולכן צריך לסמוך את התפילה אל הגאולה. אחרי של הגאולה והציפייה לישועה ניכרת ומורשמת מההודעה לגאולה שעברה, פועלת להכשיר את האדם לקבל תועלת התפילה על מכונה. זה שאדם גם מודה על הגאולה שעם ישראל נגאל עד היום, אז אתה רואה שאתה מדבר לא רק על עצמך אלא על הגאולה של עם ישראל, וזה שאתה מתפלל על הגאולה של עם ישראל שתהיה, זה נותן את האווירה הנכונה, את הרקע הנכון לתפילה. לכן גם בבוקר אנחנו מדברים על קריאת ים סוף ועל הצלת ישראל בכל הדורות, ועל שירה חדשה שבחו גאולים, שמחה שפת הים, והשמחה הגדולה שבגאולה, וזה שהקדוש ברוך הוא צור ישראל, ואנחנו מתפללים שיעמוד בעזרת ישראל, וגם בערב אנחנו מתפללים שומר עמו ישראל, מדברים על עם ישראל, על ירושלים. אז מתוך זה באים, מתוך הרושם הכללי הזה באים לתפילה. תכף לנטילת ידיים ברכה. נטילת ידיים מורה על התקדשות של האדם, להתחקו מתאוות החושים. אדם בא לאכול, האדם הולך לעשות משהו מאוד פיזי, מאוד חומרי, מאוד חושני, ואנחנו רוצים להטביע בנו רושם שאנחנו לא שקועים בתאוות, למרות שאנחנו באים לאכול. אז לכן לפני האכילה לוקחים את הידיים, נוטלים לטול זה להרים, מנסים לרומם אותם. יש גם אנשים שנוהגים להגיד סוי דכם קודש, מנסים קצת לרומם ולטהר את הנטיות הנמוכות, כי הנטיות הנמוכות מובילות את האדם לצאת מדרך ישרה, ובעזרת נטילת ידיים, בעזרת הטהרה והרוממות, אתה יכול לקבל תועלת של כל ברכה שיסודו הכרה טובה לשם יתברך המתים. כן, כאשר האדם מתרומם קצת מהתאווה שלו, מהנמיכות קומה, אז הוא יכול לשים לב, לפתוח את העיניים ולראות בעניינים החומריים לא סיפוק צרכים, אלא חסד אלוקה, טוב אלוקי שמשפיע עלינו. העיניים שלו נפתחות, ואז הוא מכיר שאין לו מה להכיר טובה, כי אם מלכתנו בדרכיו הישרים, והדבר הכי טוב זה ללכת בדרכי השם, להתחק עם מעשים חומרים ושפלים, ועד רבה למושכם, למשוך אותם ולקדושה ולרוממות. מבלדי כולל המוסמכים למה שאחריהם, אלמלא הסמיכות, לא יפעלו פעולתם בשלמות, הפעולה לא הייתה טובה. כי השחיטה של הקורבן בלי דעת תכליתו, בלי שאדם יודע מה מטרת הקורבן, שזה להתמודד עם הבהמיות, אינה מביאה לאושר הראוי. כמו שכתוב, מתת כסילים זבח. אדם שלא מבין כלום, חושב שאפשר לתת קורבן, לפתור את העניינים. אתה לא יודע בכלל מה הקורבן, העיקר זה התשובה, העיקר זה המודעות, העיקר זה לא המעשה החיצוני של השחיטה, אלא התהליך הפנימי שאתה עובר. דרשו חז"ל פרק מי שמתו, אל תהיו ככסילים שמביאים קורבן ואינם יודעים אם על הרעה מביאים, על הטובה מביאים. וגם הנביאים לא חסכו שבט לשונם מהבאת קורבנות חסרת מודעות. תפילה ולא גאולה גם היא לא טובה, היא רק תרבה אהבת עצמו יותר מדי. אדם כל הזמן שקוע הפרטיות שלו, הוא גם מספח את הקדוש בכל הפרטיות שלו. בסוף גם הקדוש ברוך הוא, מה הוא נהיה? הוא נהיה ספק של צרכים פרטיים, ואיזה מין אחד שרק איזה מקור, שזה רק עוד יותר מעצים את ההשתקות של האדם בקטנות שלו. יש לו מלא מלא דברים פרטיים, וגם הקדוש ברוך הוא זה כל מה שהקדוש ברוך הוא מבחינתו. מי זה אלוקים? מישהו שהוא לשכת צד פותר את בעיות פרטיות. זה הקדוש ברוך הוא, זה התוכן האלוקי בעולם. הוא שם מגמתו רק לצרכיו היחידים. וכן הברכה בלא הערה של התעלות המעשים, בלי טהרה, תוכל לעשות עונה, ועל ברשות התורה, אדם אוכל, רשמית הוא מברך, כן? אבל הוא לא מבין בכלל שצריך קצת לטהר את החיים. הרמב"ן אומר בפרשת קדושים שצריך להיזהר, לא להיות נבל, צריכים לטהר את החיים. להימשך אחרי הנאות מורגשות יותר מהמידה, שהוא מברך את השם על זה, אדם יכול לעסוק בתאוות, ולהיות כל הזמן לאכול ולאכול ולשמוח בענייני העולם הזה, וגם אומר תודה כזה הקדוש ברוך הוא שאתה מביא לי כל כך הרבה העולם הזה. אז כל הברכה שלו היא בעצם לא לעניין, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה? על הגסות רוח שלו, על הנמיכות קומה, על זה מודים לקדוש ברוך הוא. אלא כל מה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא זה על הטהרה, על הרוממות, על היכולת שלנו להתקדש, עלול לבוא מזה לפיתות גדולה. ולכן ההכשר אמיתי נטילת אדם מורה שצריך לקדש את עצמו בשפלות של ההימשך היתר לצד החושים. ולכן אמרו חז"ל, ויתן קדושים אלו מים אחרונים, יתבהר בעזרת השם במקומו. אנחנו נלמד את זה לכמל מדף כף ג', לא, למדנו, רגע, דף נון ג', סליחה, נלמד לכמל דף נון ג', בעזרת השם. כן, התלמידי חכמים, נוסיף הבעיה, דבר רביעי, תלמיד חכם מכשיר את הדבק עמו שתהיה ברכה שיברכה השם בעושר ונכסים לטובתו, בכל פנים לא לרעה. עושר ונכסים זה יכול להיות לרעה, ודברי קהלת, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. לפעמים יש עושר שאדם עשיר ולא יוצא לו מזה שום טובה. הקשר בינך לבין תלמיד חכם מברר שהעושר הזה יהיה תמיד מאוזן, יהיה מסביבו הדרכה של מוסר ושל יהודים ושל כשרות ושל חשיבה של צדקה ועוד כל מיני דברים. העושר הזה, ברגע שאתה קשור לתלמיד חכם, העושר הזה יהיה ממוקם נכון, וזה מה שיחיל בתוכו ברכה ולא יהיה לרעתו. כי אפילו הגרוע שבני אדם, תפעל עליו סמיכות תלמיד חכם. יודע שתלמיד חכם סמוך אליך, יש לך קשר לתלמיד חכם, אתה, זה משפיע עליך, אתה לא יכול להשחית את מעל עליו הרבה, אתה קשור לאיזה תורה, אתה קשור להנהגה אחרת. על כן בוסיף לשם ברכה, הוא לא ישתמש בה להערה. את הברכה תהיה הוגנת לו, זה יהיה ברכה אמיתית ויהיה מוכשר לקבלה. לכן מביאים ראיה משני פסוקים. לבן הארמי, מי לנו מקולקל מלבן הארמי, מושחת מלבן הארמי. אז באמת עד שיעקב הגיע, הקב"ה לא נתן ללבן שום דבר, זה רק היה מזיק לעולם. לבן היה לו הרבה עושר, הוא היה עושה רק צרות יותר גדולות. אבל אחרי שיעקב הגיע ויש קשר לתורה, אז טוב, אפשר לתת לו ברכה. וכן הלאה גם לבית המצרי, להורות כי יש שמתברך על ידי תמיד חכם, הוא מכיר שברכתו בא על ידי תמיד חכם, זה לבן, הוא שם לב לזה. יש שמתברך על ידו והוא לא הכיר בזה, כמו פוטיפר. לבן הודע והכיר כי בא ברכתו על ידי יעקב, פוטיפר לא הכיר בזה, שרחב שברך השם את ביתו בגלל יוסף, הוא שם אותו בבית תבור. מה, אתה לא שם לב שאתה פוגע בעצמך? מכל מקום סגולת תלמידי חכמים, אם אתה מכיר או לא מכיר, התלמיד חכם פועל עליך, פועל שתימשך ברכה על ידו. מצד אותו מכשיר על כל פנים, בכל אופן התקרור מסוח, הוא משפיע עליך, אתה מתרגל, שם לב לאישיות שלו, במודע שלא במודע, משהו קצת משתנה בחיים שיהיה ראוי לקבל ברכה.
אז מה השתנה בלבן?
הוא השתנה, הוא התחיל קצת להבין שיש פה אדם גדול, משהו קצת זז שם. בהתחלה הוא היה רמאי גדול, אחר כך קצת הרמה הוא קצת נחלשה, לאט לאט כנראה משהו זז, קצת התרכך. בלא דעת ורצון יפעלו הכוחות הטובים, אפילו אם אתה לא מודע זה פועל עליך, ואור קדושת הנפש התאורה פועלת פעולה ראויה ברב או מעט, ועל כל פנים לברכה יהיה. זה עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. אבל פה אנחנו אומרים אפילו זה רבותה, אפילו קשר שכנות גם הוא משפיע. קינה נחשי דרב, שרב נפטר, אז הוא תלמיד הבת, הייתה הלוויה וקברו אותו במקום אחר. כשהם חזרו חזרה מהלוויה, אמו נזול ונכנו לחמה, הנער דנק, בוא נלך לאכול משהו באיזה נהר. בתר דקריחו, אחרי שהם התחילו לאכול, לאט וכאן בא אליהו עשה בוטנה דו קטנן, אבל ישבו לו. זאת אומרת, הם ישבו באיזשהו מקום. האם אחד יכול לברך לכולם, זה נקרא הסבה, או שזה לא נקרא דרך הרי, ואין אחד שיכול לברך לכולם. דילמה, כיוון דאמרי נזם, לא יחריף את הבדוח הפלניה, כסב הוא דמי, זה נחשב הסבה. לא אבא בידה, הוא לא ידע מה לעשות. אז מרוב הם נזכרו ש... עכשיו צער גדול, עוד יותר הצער הוכפל, לא רק שהוא נפטר רבם, הם מרגישים שהרב שלהם נפטר, אם יש להם שאלות בהלכה והם לא יודעים מה לעשות. אז כיוון שהצער עוד יותר העמיק, קם רבדה ברבה והדר קרי לאחורי, החזיר את הקרע ועוד פעם קרה קרע אחרינה, זאת אומרת להראות צער מכופל. אמר נחשי דרב, רב נפטר, וברכת מזון, לא למדנו ממנו ללכות ברכת המזון כמו שצריך. עד ההוט סבא, הגיע זה זקן אחד ורמו אלו מתנית הברייתא, הקשה להם, תירץ להם שם מקורות, ושען אלו, וישב להם. כיוון דאמרי נזו, ולכו לחמה בדוח ספלן, כשאומרים נלך ונאכל במקום מסוים, זה נקרא לשון קביעות והסבה, ואחד יכול לברך לכולם. קיבוץ על אכילה הוא מגונה אצל המשכילים. לאסף סביב מזון זה לא בדיוק מחמאה טובה. אנשים מכובדים לא אומרים טוב בוא ניפגש על איזה ארוחה, זה טוב לאנשים נמוכים, אנשים רוחניים, בוא ניפגש על משהו אחר, על סוגיה, על איזה בית כנסת, משהו טוב. כי גם לפי הדעה הפילוסופית יכיר האדם את הצד הבהמי שבו, רק כמוכרח להשתמש בו, הצד של האכילה זה רק הכרח, זה חרפה, כמו שהעריך בזה הרב מורה נבוכים. זה נכון כל עוד לא מדובר בחבורת קדושים, אלא בחבורת אנשים בעלי שאר רוח. אז מסתבר שהכינוס שלהם לא יהיה סביב עניינים חומריים. אבל כל זה שלא השתנית לו אמרת הקודש, להיות משתמש בענותיו הבימות לשם תכלית אנשים מעולה. אבל כשמדבר על חבורת קדושים, שהם לוקחים את הנאות מצד הסכמת השכל, אז עד רבה, הם משובחים, והקיבוץ עליהם רואים מפואר. כל ענייני הנאות עכשיו החומריות, הם עכשיו חלק מההתקדמות הרוחנית, כמו שאנחנו רואים אצל הנביאים, שהם היו דווקא מתקבצים סביב אכילה, ויוצרים התאחדות סביב אכילה. שמואל קורא לישי אל הזבח, בואו כולם, בואו סביב לזבח. או שהוא אומר לשאול, בואו נצטרף ביחד, השארתי לך מנה, בוא, השארתי לך מנה יפה, בוא תצטרף. דווקא יצרו חיבור סביב זה, סביב האכילה. וגם בספר מלכים יש בפרק י"ג, יש עוד מקומות לזה. וזה עד הבא יוצא שבחו של מקום. ישנם שתי מעלות באופן השימוש של ההנאות החושיות לצד טוב. יש שתי מדרגות, מתי או איך העולם החומרי עם הנאותיו יכול לשרת ולהיות חלק מהתקדמות רוחנית. מדרגה אחת, יש אדם שהוא יצא משיעבוד התאוות החומריות, הוא בן חורין, אין החומריות שולטת בו כלל, כל הנטיות שלו זה רק מעלת השלמות, הוא גיבור בחוכמה ודעת השם. וקדוש עליון כזה כיוצא באלו, אין ספק שאכילתם מידה נעלה, וקיבוצה זה שולחן אשר לפני השם, הוא לא אוכל בכלל בכלל תאווה, זה השולחן לפני השם. אבל יש מידה קצת יותר קטנה, יש מדרגה יותר נמוכה, שאם ההסכם בדעת הוא להשתמש בחושים כפי מידת השכל, נכון שהוא משתדל לשלוט על החושים, אבל במקום למקום לא ימלט שעצם הטבע לא נשתנה, עדיין יש לו תאווה. נכון שהוא משתדל לשלוט בה, אבל עדיין יש לו תאווה. יש מיות הנפש שליטה מסוימת של עבדות, עדיין אתה קצת עבד להנאה חושית. ובמקרה כזה, מצד אחד אתה לא עם הארץ גמור, אתה לא חומרני, אתה גם לא קדוש עליון, אתה באמצע, אתה שולט על החיים החומריים, אבל יש לך תאווה חומרית. כאן יש ספק, יש מקום לשאול, האם הקימוץ סביב עניינים ארציים ומי שמעמד כזה באכילה זה דבר משובח? יש לומר מצד אחד, הוא כל פעם מתחזק, הוא לא צריך להיות, הוא סך הכל אדם שאכפת לו העניין הרוחני והוא שולט, והאכילה שלו נחשבת הדבר מעולה. עוד אילנו, מצד שני אפשר לומר שעדיין כיוון שהוא לא השתחרר לגמרי מהתאוות, כל מה שלא יצא לחירות מתאוותיו, אז האכילה משפילה אותו, היא מחזקת כוח התאווה והיא באה רק בתור הכרח, ואז מצד זה לא טוב כל כך להתכנס סביב אכילה. להורות על הדעה הזאת בכללה, כדי לדון בסוגיה הזאת באה ההלכה של החיוב לזמן. החיוב לזמן זה בעצם, אנחנו היום עושים זימון חלקי, זאת אומרת שאחד אומר רבותיי נברך, אבל במקור זימון זה שאחד אומר רבותיי נברך ומברך לכולם, זאת אומרת שמש כולם מקובצים סביב בן אדם אחד והוא מברך לכולם, כאילו האכילה ממש אכילה מאוחדת לגמרי, כולנו כאיש אחד באכילה ואחד מברך לכולם. זה מורה שיש יתרון בקיבוץ על האכילה, זאת אומרת יש עניין בזה להתקבץ סביב אוכל, זה נקרא הסבה. למה זה נקרא הסבה בלשון הגמרא? כי הסבה כידוע זה בא לבטא חירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. תלמידי חכמים גדולים כשהם יושבים לאכול זה לא נקרא שהם יושבים לאכול, זה נקרא שהם מסיבים, הם במעמד של חירות, הם השתחררו מעניינים ארציים, ולכן עד רבה צריכים, הם מתכנסים ביחד סביב המזון, וזה לא, אין בזה שום פגם, להפך זה מעלתם. בן חורין מעבדות התאוות שבליבו, שליבו ברשותו, הוא שולט בעצמו, הוא נשאחר השכל, הצדק והאושר כתורה וכמצווה. ליש כזה באמת ראויה היה את הסבא בשעת אכילתו, שתתגברו את השיעבוד הבאמי. רואו התלמידים השלמים שעכשיו יותם מבלים על רבם הגדול שנפטר, הראוי שהרגישו שאין מושג אחרות ראוי גלמר, שרב היה פה כולנו הרגשנו בני חורין, אבל רב נפטר אנחנו פתאום לא כל כך מרגישים בני חורין, חסרים את המדריך הגדול שבאורו ראו אור. וכבר כתבו החכמים שהחרות האמיתית יש שיעבוד למישהו שראוי להשתעבד, כן, עבד השם הוא לבדו חופשי, אז דווקא להשתעבד לרב גדול וצדיק כמו רב, אז הוא משחרר אותך, הופך אותך לבן חורין. ולהפך, הפקעת השיעבוד משלב יעתה היא עבדות. אדם שעוזב את תמיד חכם הגדול הוא נראה כאילו השתחרר, להפך הוא נראה יותר עבד. אם כן, על כן כל המלאכות שעבד עושה לרבו תמיד עושה לרבו, זה בחינת עבדות, בחסר רבם הופקע עבדותם. אני אזכר בסיפור ש... כתוב שעבד שמניח תפילין לפני רבו, זה נקרא שהוא יצא לחירות. הגמרא אומרת ככה, שהוא כאילו משתחרר. אז נדמה לי שהרב, שהוא הקפיד לא להוריד את, לא להניח תפילין או לא להוריד תפילין ליד בחדר של של אבא שלו, של הרב, כי זה מבטא כאילו איזה כאילו עצמאות יתר כזאת. לא זוכר בדיוק את הפרטים של הסיפור. טוב, בואו להכיר, כי הם בזה מכירים חסרון חירותם, הם במדרגה של חסרון חירות, כי אין לנו את הרב שלנו. הם ביות החירות העליונה הזאת, הם מתנת אלוקין לבחירה, באה מכוח הקדושה שבנפש, כמו שעיר החסיד מצילת ישרים, שקדושה זה לא סתם עמל, זה מתנה בסופה. בוודאי המתנה הזאת מצויה כשיש קרבת איש אלוקים קדוש כמו רב, ופועלת על התלמידים הקרובים. ולכן הם נתנו אות על הגירון, רצו לבטא את תחושת החיסרון, והם לא הסבו כדרכם תמיד, לא ישבו ביחד, אין לנו פה קיבוץ רוחני טוב. קבעו מקום, בכל זאת קביעות מקום מראה על איזה התיישבות שכל. נכון, אנחנו לא מדרגת קדושים, המדרגה שנייה שאנחנו בשליטה, קביעות מקום, לראות שאין אכילתם משהו בימי חלילה, אלא הסכמה שכלית, מדרגה למעלה למעלת החירות של הסבא. כן, הסתפקו, האם בחיוצה בזה רואי לזמן. מצד אחד יש בזה הכנה לתכלית המעולה, אנחנו עדיין חבורת תלמידי חכמים. עוד אילמה, כל זמן שלא באו למידת חירות כי הרב שלהם לא נמצא, אז ההתחברות סביב האכילה יש בזה עדיין חלקים של חרפה בהמית שמתעוררת כל זמן שלא בא אדם לידת הקדושה הגמורה, לא בא בידיים, וזה יד רבה העמיק עוד יותר את תחושת העבל. ההפסד המגיע לעולם בסילוק הצדיק הוא כפול. קודם כל שצדיק מסתלק, אז הייתה הסגולה נעלמת, הייתה סגולה שביות איש קדוש בעולם, בכך יימשך על דו שלמות לקוראים ולחוקים. הוא צינור גדול של שפר רוחני, וזאת הסגולה הנעלה מאוד. שנית, מצד התועלת שמקבלים מתלמודו וצדקותיו, לומדים ממנו תורה, מסתכלים על המעשים שלו, מושפעים בצורה ישירה. עיקר ההזק הוא הסגולה, זה הנזק העיקרי שתמיד חכם הולך מאיתנו. זה דבר כללי לכולם, גם לקרובים וגם